ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברצוני לעסוק היום בסייעתא דשמיא בשאלה מהותית על ענייננו כישיבת הסדר, ולכבד את מורינו ורבינו הרב חיים ישעיהו הדר השליטה על מה שאני חושב כאירוע מכונן של הוצאת ספרו הראשון בסדרת שמועות ראיה על בראשית שמות, בספר הזה, מי שעוד לא ראה. אני רוצה להתייחס לשאלה ששאל אותי תלמיד בישיבה בשבוע האחרון, ולגודל תלמידינו השאלה בוודאי מעסיקה רבים, ומי שלא מעסיק אותו צריך עיון למה זה לא מעסיק אותו, מאיזו סיבה. שאל אותי תלמיד טוב, למה לא לעשות מה שנקרא שירות צבאי של 3 שנים, שירות צבאי מלא, לאחר 2 שנים לימוד בישיבה. כך הוא יעשה גם את חובתו כאזרח, ככה שאני חוזר על השאלה בערך, ואני יכול גם להוסיף שללמוד 2 שנים ברציפות זה יותר מאשר ללמוד 1.5 שנים ועוד 0.5 שנה אחרי הצבא. הרב זצ"ל נהג לומר שיחות עמוקות בסעודה השלישית. השיחה הייתה בענייני הפרשה כדרכו, והנקיות שלו בתורה התגלתה בשיחות האלה בין היתר, בהיקף העצום של השיחות בהם הוא חרז מההלכה לפנימיות, ניגלה וניסתר, הכל במחרוזת נפלאה. מורינו ורבינו הרב הדר השליטה עוסק שנים רבות, עשרות שנים, בעריכת השיחות הללו שהגיעו אלי ידיו, ואף אני הקטן, בהיותי בתקופת ישיבת ההסדר, כשהרב הדר היה נותן את השיחות האלו של שמועות ראיה, אני יכול להגיד לכם שהיינו מצפים לזה מהרגע שנגמרה השיחה של יום חמישי בערב, חיכינו לשיחה כבר של יום חמישי הבא. כל כך זה היה משמעותי לגבינו. ואני רוצה לעמוד על הרעיון המרכזי שאמר הרב זצ"ל בשנת תפריש צדיק בפרשת וישב, בפרשה שלנו, השייכת לעניין שאותו העליתי היום. הרב דרי בלשונו המעוקצת והיפה ערך את הדברים בניגרת תביעת ידו בלשון היפה. אפשר להתבונן בכרך הראשון שיצא על ספר בראשית, מה שניסיתי לעשות פה, לראות את ההבדלים. קשה לנו מאוד להבין את מחלוקת יוסף ואחיו, ובפרט שהתורה מספרת לנו עד כמה הייתה מחלוקת קיצונית, עד אשר הייתה ואמינה לכו ונהרגהו, מה שקל שבקלים לא יגיד על אח שלו, וזה שבטי קאר. כולם נמצאים על לוח ליבו של אהרון הכהן, ביום הכיפורים כל עם ישראל עומד על הכהן הגדול, כולם חרוטים על לוח ליבו. אחר כך הם התפשרו, הסכימו לעצה פחותה, לכו ונמכרנו לישמעאלים. הרב זצ"ל כדרכו בקודש מגביה את הדברים. מי שעוסק בשיחות הרב צבי יהודה זצ"ל בנו, הוא מרחיב בנקודה העמוקה הזאת גם כן במימד נוסף להבין את הקושייה הגדולה הזאת על שבטי קאר. הרב מבאר בשיחה לפרשת וישב שבאמת יש כאן מחלוקת גדולה מאוד, מחלוקת אידיאולוגית בדרכו של עם ישראל. הרי האחים יודעים הם שבטי קה, והאחים הקדושים יודעים שהם יוצרים את עם ישראל, ויש מאבק גדול בין שני הכוחות האלה שמתחילים בבית יעקב, ברחל ובלאה. יש מאבק גדול על דמותו של עם ישראל בין בניה של רחל לבין בניה של לאה. והרי באמת מבאר כאן הרב בשיחה שישנם שני כוחות הבונים את האומה. לא כך כולנו קראנו בשבועות, ייתן השם את האישה הבאה לביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. ובשיחות אחרות רב הרחיב מה העניין של לאה, מה העניין של רחל, אבל אנחנו רוצים להתמקד בעניין שלנו היום. עיקרם של בני לאה הוא יהודה, ועיקרם של בני רחל הוא יוסף. כוח אחד, אמרנו שיש שני כוחות באומה, כוח אחד הוא הכוח של בניין האומה, והוא כוח יוסף באומה, אשר ממנו בסופו של דבר יוצא גם כוח משיחי שנקרא משיח בן יוסף, או משיח בן אפרים במקומות שונים. הכוח השני הוא הכוח הבונה את נשמת האומה. הכוח הראשון בונה את גוף האומה, כוח מבי, כוח משיח בן יוסף. והכוח השני הוא הכוח הבונה את נשמת האומה, כוח יהודה ובעם ישראל, אשר ממנו יימשך, נמשך כוח משיח בן דוד. איחוד שני הכוחות הללו הוא קיומו של עם ישראל בצורה יותר שלמה. באותה שיחה התבטא הרב זצ"ל שאילו הכוחות היו באמת מתחברים, היה מתקיים בשלמות עניינו של עם ישראל, ולא היה חורבן לעם ישראל, אילו שני הכוחות היו הולכים ביחד. אז הוויכוח בעצם, הוויכוח בין האחים, שבעצם זה בין יוסף ויהודה, הוא על דרך, בלשונו של הרב, על דרך קביעת קדושת ישראל בעולם. מהי הדרך להביא את עם ישראל לשלמות שלו, לשלמות של ההופעה של עם ישראל בעולם? זה הוויכוח שמתבצע בין בניה של רחל לבין בניה של לאה, בין יוסף ובין יהודה. ויכוח גדול מאוד שתוצאותיו אנחנו רוצים לדבר. שיטתו של יוסף היא שיטה שהיא משדרת, אומרת, מבטאת פתיחות כלפי הגויים, עם כל המשמעויות שיכולות להיווצר מתוך הדברים האלה. אבל השיטה אומרת פתיחות לקראת הגויים, כלפי הגויים, ובכך להביא את האלוקות בעצם לכל העמים. והנביא הושע התבטא ואומר אפרים בעמים הוא יתבולל. זאת אומרת, זו האידיאולוגיה של אפרים, של יוסף, של משיח בן יוסף, משיח בן אפרים. אפרים בעמים הוא יתבולל. אבל שיטת יהודה, והאחים הולכים יחד עם יהודה, בני לאה, היא ממש הפוכה. ישנו סיכון גדול לאומה בדרך הזו, ולכן שמעון ולוי מבני לאה הם אלו, אומר הרב, שמסרו את נפשם על קדושת ישראל בשכם. הם יצאו למלחמה על זה, על קדושת ישראל. הם אלו שעומדים בצורה איתנה נגד חשש התבוללות עם הדרך הזו של יוסף. הם אומרים, לכו ונהרגהו, הוא רודף את עם ישראל, הוא מסכן את הקיום הרוחני העתידי של עם ישראל בדרך הזו. עדיף לנו להרוג אותו ולסגור את הדרך הזו מאשר לסכן את דרך הקדושה בישראל, אפילו שהמטרה היא לשם שמיים, כוונתך רצויה, אבל זו כוונה מסוכנת, מעשיך אינם רצויים. יהודה אומר, אם זה רצון השם שזאת תהיה הדרך, הרי גם אם נהרוג אותו לא תתבטל השיטה. ולכן מציע יהודה, בואו ונעמיד את השיטה הזו במבחן. לכו ונמכרנו לישמעאלים, ניתן לו להתנהג בדרך שבה הוא מאמין ורוצה לתקן את העולם על ידי עם ישראל, ואז נראה, ידינו אל תאימו. ריבונו של עולם הוא בעצם יורה לנו את דרך האמת. שתי השיטות הללו הולכות זו ליד זו במהלך חיי עם ישראל. הדוגמה שהרב נותן בשיחה היא במשכן שילו, שהוא בחלקו של יוסף, אוכלים קודשים בכל הרואה, אין מחיצות, פתוח. אבל בחלקו של יהודה במקדש הכל תחום, יש מחיצות, אוכלים רק בתוך המחיצות, לא יוצאים החוצה. זה ביטוי של קדושת יהודה, של הדרך, הייתה יהודה לקודשו, איך? בתוך מסגרת סגורה של עם ישראל, בתוך מחיצות, כך מאמין יהודה. כאשר נפטר הרצל, נסע הרב זצ"ל מסה גדולה ביפו, היישוב הישן רתח, איך הרב קוק הולך להספיד את הרצל ב-30? הרב קוק אמר, גם זה שמעתי מהרב הדרי, נדמה לי, הרב קוק אמר לרב חרלאפ, אתה תבוא איתי, לא, שמעתי זה מתלמידו של הרב חרלאפ, הרב זוסמן זצ"ל, אמר לרב חרלאפ, אתה תבוא איתי לשמוע את הדרשה. ושם נסע הרב מסה גדולה שאנחנו מכירים אותה בתור המספד לירושלים, שכדאי ללמוד אותו. ושם בעצם עמד הרב על שני הכוחות האלה שפועלים בעם ישראל. והיו שהבינו אותו שהוא אמר שהרצל הוא משיח בן יוסף. מי שישמע, ילמד, ישנה איגרת של הרב זצ"ל, מופיע בגנזר ראיה, שהרב קוק לא התכוון לומר על הרצל, אבל הוא דיבר על הכוח הפועל באומה, שאחת ההתגלויות שלו הייתה גם בהרצל. הכוח הזה של משיח בן יוסף, הכוח הזה בגאולת ישראל, הכוח הזה שבונה את הרכבת מתל אביב לירושלים, זה כוח משיח בן יוסף. והכוח הזה שבונה צבא איתן ועושה צוק איתן, זה הכוח של משיח בן יוסף. ועל זה הרב קוק דיבר. זכינו ונבנתה מדינת ישראל, והיא הולכת ונבנית. כוח משיח בן יוסף פועל בבניינה, ובו זמנית צריכים גם לצקת בתוך המסגרת הזו את כוח משיח בן דוד, את בניין הקדושה בעם ישראל, את בניין התורה בעם ישראל, אשר יהודה הוא מייצג אותו. ואת יהודה שלח לפניו גושנה, במפרשים כתוב, הוא הלך להקים ישיבה לפני שעם ישראל מגיע. לא פסקה ישיבה מאבותינו, צריכה ישיבה. ישיבות ההסדר הם המסגרת הטובה ביותר שנבנתה כדי לשלב את בניין שני הכוחות הללו שנצרכים לבניין האומה. כוח יהודה זה כוח התורה, כוח יוסף זה כוח הבניין. כוח יוסף זה לגלות את האלוקות שבתוך החיים, בשטחי המעשה, בצבא ובכל ענייני המעשה, בבניין ובמדע ובכל. אבל שני הדברים הללו הם קדושים, צריך להבין את זה, ושניהם נצרכים בבניין האומה. עניינם של ישיבות ההסדר זה לבנות מודל של תלמיד חכם, תלמיד חכם במודל השלם של עם ישראל, במודל העתידי, מודל של חיבור של יוסף ויהודה, תלמיד חכם בגדלות של תורה, בכל הגודל האפשרי, בכל חלקי הש"ס, בהלכה ובהגדה, לא תורה של קטנות, של איזשהו משהו כזה הרעי, אלא תורה של גדלות, אשר המינימום ללימודה הוא במסגרת 5 שנות הישיבה. וכל המוסיף גדלות מגדיל לעשות, כדי לבנות את רוח האומה ביתר עוז ויתר תורה ואין עוז אל התורה. וכמובן שהוא בונה גם את בניין יהודה אשר בתוכו את בניין התורה שלו. כמובן תורה היינו בכל מלוא השלמות האפשרית, וזה דורש מאיתנו רבות לא להסתפק בבינוניות, למדתי שעה פה, למדתי שעה שם, הייתי בסדר. גדלות של תורה זה האידיאל של ישיבות הסדר, גדלות ושלמות של הכוחות, שאיפות גדולות של בניין הקודש. ובאשר לצבא, גם החלק הזה, בניין החומר אשר ליוסף, כל אחד צריך לפעול במלוא כוחו, במלוא הרצינות. לא לומר, הייתי בצבא כדי, אלא כשאדם הולך לצבא, הוא צריך לראות את זה בראייה של קודש. ולכן הוא צריך להפיק מעצמו את מלוא היכולת אשר נתן לו הקדוש ברוך הוא, מי לצנחנים ומי לשקם ומי לאפסנאות ומי לתובלה, לא משנה בכלל, שני הכוחות, שני כל הכוח החיילים האלה נצרכים לבניין האומה, אי אפשר שיהיה זה ולא זה ולא זה ולא זה. ולכן כל אחד עושה את מרב כוחו, דהיינו אנחנו צריכים תורה גדולה וכוחות חיים גדולים אשר יבואו לידי ביטוי בעזרת השם במה שימשך בעצם בבניין חיי האומה, בחיי החול, גם אחרי שנות הישיבה, למי שירצה ללכת לעסוק בתחום החומר, בתחום העשייה של הבניין של עם ישראל, זה יבוא מתוך גדלות של תורה ולא מתוך הראיות של קיום תורה ומצוות כדי לעשות קצת להיות ככה. לא, גדלות, תלמיד חכם. הרב קוק התבטא פעם שגם בלבטים צריכים להיות תלמידי חכמים. בוגר הסדר צריך להיות תלמיד חכם. קל וחומר אם הוא יהיה ברוח בחלק הרוחני בעם ישראל בהמשך שנותיו, ובוודאי ובוודאי, בוודאי ובוודאי גם הוא יעסוק בכל ענייני הבניין של עם ישראל, בחיבור הזה כמו שאמרנו. לימודים אקדמיים זה לא תכלית. לימודים אקדמיים זה תכלית לביטוי של בניין חול ברוח של גדלות של קודש. כך צריך לראות את הדברים. המציאות מוכיחה, עכשיו נבוא לשאלה שאל אותו תלמיד, המציאות מוכיחה שהדרך של ישיבות ההסדר היא באמת הדרך הכללית הטובה ביותר, ביותר לבנות את השלמות הזו, באופן שבו ישנם שנות לימוד בישיבה לפני השירות הצבאי וישנות לימוד לאחר השירות הצבאי, לשוב ולבנות את בניין הקדושה. אשר אומר דבריי בזהות, כי אינני רוצה להשמיץ מסגרות אחרות, אשר בעצם כל אחד שהיה בצבא יודע שחיי המעשה שוחקים, שוחקים רבות את אידיאל הקודש, עם הרצונות הגדולים בוודאי, אבל חיי המעשה שוחקים אותו מאוד. ולכן בעצם החזרה לישיבה היא הדרך שמוכיחה את עצמה כדרך היחידה, והיא גם היא אולי כולי ואולי אם חליל האדם יכול לאבד את זה אם הוא לא ילך בדרך שבה אמרנו שגדלס של גדלות, אבל היא ודאי הדרך היחידה הכללית שמאפשרת לאדם לחזור אל מסגרת התורה ולשוב ליישר קו עם בניין התורה שלו. וזה שוב בעצם איזה משהו, זה לא הכנה לחיים, מה שככה אומרים את זה, זה בקטנות, אבל באמת יש כאן בניין שמאפשר בניין של חיים מתוך המשך לימוד תורה והמשך קיומה של תורה. ולכן באמת הבניין שנעשה אחרי שנות הצבא היא הדרך לבניין החיים, מתוך גדלות של תורה, מתוך גדלות של קדושה ויראת שמיים. זוהי המעלה של ישיבות ההסדר, ובפרט של ישיבתנו ישיבת הכותל, שאנחנו עמלים וברוך השם רואים את עשיית הדשמיה ואת ההצלחה לגדל תלמידי חכמים כאלה. חלילה חלילה מלחשוב שיבוא להסדר פירוש הדבר זה להיות במסגרת שמאפשרת צבא, כדי לקיים צבא בצורה נוחה או אפילו כדי לא להתקלקל. אנחנו מדברים בגדלות, נחשוב בגדלות ונגדל את שני הכוחות האלה בתוכנו בעזרת השם, ונגדל את שני הכוחות האלה באומה, כדי ליצור בסופו של דבר איחוד של הכוח משיח בן יוסף ומשיח בן דוד בעזרת השם. פעם דיברנו בשיחה לפני שנה או שנתיים שהערך הזה אנחנו רואים אותו כערך קודש הקודשים. שירצה ימצא במקומות שבהם מביאים את הדברים שנאמרו כאן, ישיבות ההסדר הם קודש קודשים, כי הקודש קודשים זה היכולת לקדש את חיי החול, את הצד הזה של החומריות, ולהעלות אותו לערך של משיח בן דוד. זהו קודש קודשים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.